רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות חינוכית פודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים החדש של הטלוויזיה החינוכית, בכתובת 23tv.coil/podcasts. את החינוכית אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם. כולנו גדלנו על התוכניות המיתולוגיות שלה וממשיכים עד היום ליהנות מתכניה החכמים והאיכותיים. החינוכית פורצת דרך ומובילה גם בדיגיטל, את זה אתם יודעים, כי בטח נחשפתם לדף הפייסבוק המבריק שלה, וחלקכם בטח נמנה על מאות אלפי הצופים בערוצי החינוכית ביוטיוב. לפני כחודש השיקה החינוכית ערוץ פודקאסטים חדש, ובו 5 סדרות מדהימות ואיכותיות למבוגרים וגם לילדים. טבע האדם עם ענת קורול עוקבת אחר היבטים שונים של ההתנהגות האנושית והמקורות האבולוציוניים שלה.
הדעות בעולם המדע חלוקות בנושא השתלת זיכרונות. יש למשל חוקרים שמאמינים שדווקא יש הבדלים בין זיכרונות שתולים לזיכרונות אמיתיים.
מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי מספרת את סיפורה של המלחמה האדירה הזו.
מחפש ילד עם כובע, הכובע מחפש ראש.
בראש מלא סיפורים, ירדן בר כוכבא ודידי שחר מביאים את יצירותיהם של גדולי הספרות העברית, מלאה גולדברג ועד מאיר שלו, לאוזניהם של ילדיכם.
פעם הייתה חשבה שקראו לה תנינה.
ותנינה הוא פודקאסט סיפורי לילדים שעוקב אחר עלילותיה של מכשפה צעירה שמתגוררת במעלית עם החתול שלה.
האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית.
כמובן, גם אני נמצא שם עם האוניברסיטה הקטנה של המדעים, כל מה שצריך לדעת על מדע וטכנולוגיה כדי להיות חכמים. ערוץ הפודקאסטים של החינוכית, באייפון, אנדרואיד ובאתר, 23tv.co.il/podcasts. רוצו להאזין.
תנ"ך. דוקטור ליאור ערבית ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאור.
שלום יותם.
מה שלומך?
טוב, תודה. חזרת מחופשה, אני רואה.
חופשה קלה, כן.
כן, של חודש שלם.
נכון.
זה נקרא קלה.
אז בהמשך לחלום של החופשה, אז היום נדבר על חלומות שהם בכלל לא חלומות, ואפילו הם יותר קרובים לקונספירציות.
הרגת אותי. נכון.
אוקיי.
אבל אנחנו באמת נדבר על זה, אבל ברשותך, אני מבקשת לעשות אתנחתא קלה. מאזינה שלנו בשם עדנה סבג העלתה רעיון מקסים, והיא אמרה דבר כזה, בתנך יש מלא 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 מטבעות לשון ופתגמים שחדרו לשפה העברית והעשירו אותם, והיא הציעה שאנחנו ניתן פינה שתוקדש לפניני לשון.
נהדר.
ואנחנו מכאן ואילך נתחיל באמת בפינה שהיא תייחד את התוכנית שלנו, שאנחנו נקרא לה עושים פניני לשון.
אז עושים פניני לשון.
אז אנחנו נעשה פנינת לשון אחת, ואחר כך ניכנס לתוכנית, ולפני כן אני רוצה לבקש מהמאזינים שלנו שיכתבו לנו אם הם אהבו את הפנינה הזאת ורוצים שנמשיך אותה.
או אם יש להם רעיונות לפנינות נוספות שהם נתקלו בהם בדרך ורוצים שנדבר.
בהחלט, זה מטבעות לשון ומשלים ופתגמים. יש לנו בלי סוף, והמקום הטבעי של האוצר הלשוני הזה הוא בתוכנית שלנו.
אוקיי, אז הפנינה של היום?
אוקיי, אז הפנינה של היום מתייחסת לביטוי משענת קנה רצוץ. תכף נסביר אותו. הפסוק המלא אומר דבר כזה. אתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר ישמח איש עליו, ובא בכפו ונקבה. כן פרעו מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. ספר מלכים ב' פרק י"ח. הביטוי משענת קנה רצוץ הוא שמה כנגד מלך בשם חזקיהו, שחשב שמצרים תבוא לסייע לו במלחמתו נגד אשור. דבר שכמובן לא קרה. הביטוי הזה הפך להיות חלק מהעברית שבת ימינו, והפירוש המדויק שלה הוא לסמוך על מישהו או על הבטחה שנתן איש שאתה יודע מראש שאסור לך לסמוך על מה שהוא אומר. אני אתן בקיצור את הפרשנות של האקדמיה ללשון עברית שאומרת את הדבר הזה. קנה הוא מהצמחים האופייניים למצרים, מה שנכון. הוא צמח חזק וגמיש, אלא שקנה רצוץ הוא היפוכו של דבר. הוא רעוע, הוא שבור. קנה שכזה, במקום שיהיה משענת למי שסומך עליו את כפו, הוא יחורר את היד ויפצע אותה. וכאן בא החלק השני של המשפט שאומר, ובא בכפו ונקבה. כלומר, השענת את היד שלך על המשענת הזו, ובמקום שהיא תיתן לך תמיכה, היא פשוט חוררה לך את היד. והנמשל ברור, מצרים היא משענת רצוצה שכזו, וההישענות עליה תביא לפגיעה בחזקיהו ולנפילת ירושלים. ובנמשל העכשווי לימינו, הבטחות שנותנים ראשי מפלגות לפני בחירות, משולות למשענת קנה רצוץ, מכיוון שידוע מראש שאין שום סיכוי שהם תתממשנה. עד כאן הפינה שלנו.
ובתוכנית הזאת, לאן את לוקחת אותנו? דיברנו על חלומות.
נכון. אז בתוכנית הזאת אנחנו ניכנס לעולם החלומות. עולם החלומות העסיק את הקדמונים, והוא מעסיק גם את החוקרים בימינו. ואת יודע מה, אני חושבת שהטוב ביותר שאנחנו נפנה אל זיגמונד פרויד, אבי הפסיכיאטריה המודרנית, שחי במאה הקודמת, והקדיש לעניין החלומות מקום רב במחקרה.
ספר שלם יש לו על הסיפור הזה.
נכון, הספר נקרא פירוש החלום, ובספר הזה הוא נותן כמה הגדרות למושג חלום. אז בוא נלך להגדרה של פרויד ונראה מה שהתנך עושה איתה. אחת מההגדרות של פרויד היא שחלום הוא תבנית נפשית בעלת משמעות שקשורה קשר הדוק למצבו הנפשי של האדם בעת עירות. בהמשך כותב פרויד ששכחת החלום היא סוג של צנזורה נפשית. כלומר, בעוד שהחלום תופס את נפש האדם הישן ללא מגננה, שכחת החלום בזמן עירות דווקא מגוננת על נפשו.
אני חושב שזה גם הפירוש או התפיסה שהשתרשה בציבור היום למה הוא חלום. איזה שהם מסרים, התת מודע, דברים שאנחנו מדחיקים, כל העניין הזה.
אתה צודק, אבל לא לזה מתכוון התנך.
מה
אתה,
זאת אומרת?
אתה מדבר...
רגע, חלום זה חלום, לא?
אנחנו משתמשים במונח חלום בעברית המדוברת כאל מצב טבעי שאתה עכשיו דיברת עליו.
נו, אז יש חלום אחר? לא הבנתי.
כן, זהו.
אוקיי.
שהתנך מדבר על חלומות שאינן חלומות במושגים שמקובלים עלינו.
עשית לי סלט חלומי, את צריכה להסביר.
חלומי, כן, כן. יש סלט כזה.
חלום,
נכון, כן, כן. כן, נכון. תראה, החלומות חוזרים ונשנים בתנך, וכל חלום שכזה בעצם בא לגלות את העתיד, הוא מעין מסר מעת אלוהים. ואני אתן לך כמה דוגמאות.
בבקשה.
ספר בראשית מספר שאברהם ראה בחלומו תנור אש, והוא ראה לפיד בוער שעובר בין חלקי חיות, שאותם הוא ביטר קודם לכן. ויעקב ראה בחלומו סולם ומלאכים יורדים ומלאכים יורדים.
אולי סיפור החלום הכי מפורסם, אפילו יש לו שם, חלום יעקב, סיפור החלום של יעקב, מי לא מכיר?
תראה, אני חושבת למשל שהסיפורי החלומות שקשורים ביוסף הם הרבה יותר מפורסמים, כן, ואנחנו גם נדבר עליהם. אבל יש לנו גם חלום שחלם שלמה, ויש לנו ספר בשם דניאל שכמעט איננו מוכר לציבור הרחב, ושעליו אנחנו נדבר בפרק הבא. וגם בספר הזה יש לנו חלומות. כלומר, התנך מביא הרבה מאוד חלומות, והשאלה, לאן הם לוקחים אותנו?
אז ממה שסיפרת לי עד עכשיו, אני רואה יעקב חולם, יוסף חולם, חלומות כמו שאני ואת חולמים, לא?
לא, 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 לא. תראה, החלום שאנחנו יכולים לתאר אותו באופן הבא, שבשעה מאוחרת היית עייף, זחלת למיטה, צחצחת שיניים קודם, כן. זחלת למיטה,
כדאי.
נרדמת, חלמת חלום, בבוקר החלום אף מזיכרונך, כדי לגונן על נפשך.
חלום?
חלום. אוקיי, זה חלום בנאלי, התנ"ך לא מתעסק עם זה. התנ"ך מתעסק עם חלומות מסוג אחר לחלוטין.
זה דורש הסבר.
אז אתה יודע מה, בוא נתחיל מתיאור התופעה כפי שהבינו אותה הקדמונים, ולא כפי שפרויד מסביר אותה וכפי שאנחנו מבינים אותה. נראה איך הקדמונים מסבירים את התופעה, ואחר כך נתכנס לתוך התנ"ך ונראה להיכן התנ"ך מוביל אותנו. בני העמים הקדומים האמינו שלמין בריאת העולם ועד היום הזה מתקיים קשר רצוף בינם לבין האלים שלהם. והאלים העבירו להם כל מיני מסרים. לפעמים המסר ניתן בדיבור ישיר, אבל כך אין לנו בכלל מה להוסיף. לפעמים האלים הסתירו את המסרים שלהם, וכאן מתחילה הבעיה. הם הסתירו את המסר שאותו העבירו לבני האדם בחלומות, בצורה של תמונות. הם הצפינו אותו בצורה של תנועת הכוכבים. תנועת הכוכבים בשמיים איננה דבר סתמי, ולכן באמת הם היו אסטרונומים מחוננים ביותר. לפעמים הם הסתירו את המסרים שלהם במעוף הציפורים, בצורה שעושה השמן שצף על פני המים, בתנועת העננים בשמיים. כל אחת מהצורות האלה התפרשה על ידי הקדמונים כמסר מהאלים, והיה צורך לפענח את המסר הזה ולהעביר לאדם את המשמעות שלו. אתן לך דוגמה מאוד נפוצה שהייתה בשימוש בעולם הקדום. אחת הדוגמה שאני מתכוונת עליה הייתה לשחוט כבשה, ולפי צורת הכבד שלה לחזות את פני העתיד.
איך אפשר?
תראה, בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בעיר בשם מרי, ששכנה על גדות נער הפרט, נמצאו תבניות עשויות טין, וזה בדיוק עונה לשאלה שלך, שהצורה שלהם הייתה צורה של כבד, ועליהם חרטו המלומדים נוסחאות לחיזוי פני העתיד. ואתה יודע מה? גם במגידו ובחצור,
שפה, אצלנו.
אצלנו בארץ, כן. נמצאו תבניות כאלה. ואם אתה רוצה שיטה מאוד מאוד מיוחדת...
ודאי, אני הולך לנסות אותה אחר כך.
אני לא בטוחה שאני מציעה לך לעשות אותה, אבל תקשיב קודם לאן אנחנו הולכים.
אוקיי.
שיטה מרתקת במיוחד הייתה העלאה באוב של רוחות המתים. זה מתאים לך?
קצת פחות, אבל בואי נראה את כל השיטה.
עכשיו, למה להעלות את רוח המת באוב? קודם כל, מה זה אוב? אבל תכף נדבר על זה. הסיבה שהעלו את רוחות המתים מהאוב הייתה משום שרוח המתים שכנה בסמיכות לאלים וידעה את סודותיהם.
אוקיי, אז מה זה האוב הזה שדיברת עליו?
אוב זה בור. זה בור, זה שאול תחתיות, אבל זה לא סתם בור. זה בור שנחפר בלילה, סמוך לקבר ספציפי, במטרה לאפשר לרוחו של המנוח לעלות מן הפיר, כלומר מן השאול, מעלה אל עולם החיים.
קצת פחות מתאים לי, כמו שאמרתי לך, אבל אוקיי.
בסדר, אבל זאת הייתה תופעה שהייתה מוכרת, ומעדויות שנמצאו באוגרית. אוגרית הייתה מדינה קטנטונת ששכנה בתחום סוריה, או מה שנשאר מסוריה של ימינו. ומשם מתברר שבעלת אוב הייתה אישה, שבבעלותה היה בור שכזה, והיא הייתה אחראית לתחזוקה שלו, וזה בעלת אוב. כלומר, באישה שמחזיקה קבר שממנו שולפים את הנשמה של המת. וזה כמובן מוביל את כולנו לבעלת האוב מעין דור, ששאול הולך אליה בערב האחרון לחייו, לפני המלחמה בפלישתים, ומבקש ממנה שתעלה באוב מהבור את רוחו של שמואל, שמגלה לו באמת את התוצאה של המלחמה בפלישתים.
וזה מה שאחר כך התגלגל בימי הביניים לביטוי נקרומנסי, ואחר כך התגלגל למשחקי התפקידים ולסרטי הערפדים ולכל הדברים.
נכון מאוד. זו תופעה שמתגלגלת, היא מתחילה בעולם הקדום, היא נמשכת דרך התנ"ך, היא עוברת אל אירופה של ימי הביניים, וממשיכה עד ימינו.
טוב, המוות מעניין.
אתה יודע מה? אני אספר לך סיפור קצר, שקושר את החלום עם האוב, עם אותו פיר, שדרכו עולות נשמות המתים. מתאים לך?
יאללה.
אוקיי. ברשותנו מצוי אפוס שחובר לפני כ-4,000 שנים בבבל שבתחום עיראק של ימינו. האפוס הזה נקרא עלילות גילגמש, והוא מספר על עלילותיהם של גילגמש ושל חברו אנקידו. השניים היו שני ברנשים עצומי מידות שבאורכיהם זרם דם של אלים. ולכן הם היו חזקים באופן על אנושי, ולא היו אמורים למות כאילו היו בני אדם פשוטים.
סוג של ענקים מיתולוגיים כאלה.
כן, זהו, okay. סוג של ענקים מיתולוגיים. גילגמש ואנקידו היו מה שנקרא בעברית פגרה. זוג פרוע, מזיק, משחית וחסר כל רסן. בסופו של סיפור ארוך מאוד, הצליחו השניים להעליב את האלים. וכדי להפריד ביניהם, גזרו האלים שאנקידו ימות. באחד הלילות חלם אנקידו חלום, ואני מצטטת. חלום נכבד שעורר בו אימה גדולה, ושפתיו המו כמו זבוב. בחלומו ראה אנקידו את האלים גוזרים עליו שימות. וכך נודע לו שלמרות שאימו הייתה אלה, שיצרה אותו מיתית במלוא גודלו ועוצמתו, הוא אמור למות בסבל כאחד האדם.
המוות לא עושה הנחות סלבס ואין...
בלי הטבות, כן. שום דבר. וכך, למין היום שבו הוא חלם את חלומו, ובמשך 12 הימים הבאים, חלה אנקידו וגסס למוות. ובימים שגסס, פקדו אותו חלומות ביעוטים. ובחלום האחרון הוא רואה את האדמה נפתחת, ויצור אחד שפניו חושך. אני אומרת את הדברים נכון. חושך ולא חשוכות.
כן.
ויצור אחד שפניו חושך כפני הנשר עולה מתוך הבור.
שזה האוב הזה שם.
זה האוב, בדיוק. והוא מושך את אנקידו המסכן מטה לתוך הפיר הזה אל עולם המתים. התחולל מאבק בין הנשר החשוך לבין אנקידו החולה, וסופו של דבר הנשר גבר והוביל אותו מטה אל העיר הגדולה שבה חייתה מלכת השאול. ואני מצטטת, אל הבית אשר באב חשוכי אור, אל מקום בו אפר לחמם, ומאכלם טיט, ואור לא יראו ובעלתה ישבו. אם אנחנו מסכמים את הדוגמאות האלה, שבאמת נתנו אותם על קצה המזלג כדי שנוכל להתקדם, מתברר שתמונות שנראו בחלום היו בסך הכל רק אחת הצורות שבהם השתמשו האלים כדי להעביר מסרים לבני האדם.
אז אם את אומרת ליאורה שהמסרים האלה מוצפנים ואנחנו לא מבינים אותם, מי מפענח לנו אותם? איך אנחנו בכל זאת נוכל להבין אותם?
זאת שאלה חשובה מאוד. לשם כך נדרשו מומחים. והתנך מזכיר את החרטומים ואת המחשפים ואת הקוסמים ואת הקסדים. ואת יודע מה? התנך קורא להם בשמו, אבל האמת היא שמדובר באנשים שהיו מלומדים גדולים, שהודות לידע העצום שרכשו ברפואה, באסטרונומיה, במדעים שונים, הם נחשבו מומחים גם לפענוח הסימנים שהצפינו האלים בשדרים ששלחו לבני האדם.
אז מי שחושב שרק האנשים הבאמת חכמים אצלנו מ-8200 או המקבילה מה-NSA האמריקאית, סוכנות הביון הממשלתית של ארצות הברית, הם עוסקים בהצפנה ובפענוח של חומרים סודיים, כנראה שהוא טועה, וגם את אומרת שלפני 3,000 ו-4,000 שנה האלים עסקו בהצפנה?
בוודאי.
ואנשים חכמים עסקו בפענוח.
אני ממש אומרת את הדברים האלה, נכון מאוד. אני אגיד לך יותר מזה. המומחים לפענוח הצפנים שירתו בעיקר בארמונות, משום שמרבית הידיעות ששלחו האלים נשלחו למלכים, והם עסקו בגילוי פני העתיד לבוא עליהם, זאת אומרת על המלך עצמו ועל ממלכתם, ולכן הייתה חשיבות עצומה לדעת את תוכן החלומות.
אז מה ההבדל בין מה שהיה נהוג אצל העמים השכנים לבין מה שמסופר בתנך?
תראה, ההבדל הוא בלגיטימיות.
תסבירי.
אני אסביר לך. גם בתנך קיימת תפיסה בסיסית שהולכת מספר בראשית ועד הסוף, שלפיה העתיד לבוא גלוי וידוע בפני אלוהים. יש לנו אל, הוא יודע את כל צפונות העתיד וכל מה שיקרה. ועוד תפיסה שהולכת איתנו תמיד, היא שמאז בריאת העולם, אלוהים נגלה בפני דמויות נבחרות, וגילה להם מה צפוי לקרות. אלא שבתנך, ההתגלות של אלוהים נעשתה בשתי דרכים בלבד. או בדיבור ישיר, או באמצעות החלום.
וזה קשור גם לאחד הפרקים הקודמים שלנו, שדיבר על הנבואה.
נכון. זה תכף אתה תראה שיש כאן תפירה מאוד מאוד מדויקת ומקבילה. אלא מה? שאנחנו לא משתמשים יותר במילה נבואה, אלא משתמשים בחלום. כי נבואה ניתנת בשעה של עירות, והחלום היא צורה של התגלות אלוהית שנעשית בסוג של שינה, ואנחנו תכף נתקדם ונדבר עליה.
ומה עם אותם מפענחים? הם קיימים גם בתנך? זה בסדר מבחינת התפיסה התנכית?
חס ושלום. חס ושלום. ההסתייעות במומחים האלה נחשבת לפשע חמור. אני אגיד לך גם למה. מכיוון שאם אתה מסתייע במחשפים ובקוסמים ובחרטומים כדי לדעת את פני העתיד, אתה לא צריך את אלוהים. זה דבר ראשון. יתרה מזאת, אתה מכיר בקיומו של כוח נוסף לאלוהים שיודע את צפונות העתיד. וזה התנך לא מרשה. אתן לך את העמדה של התנך לעניין הזה מתוך ספר דברים, פרק י"ח, אני אקרא כרגיל בקיצור רב. וכך אומר ספר דברים, כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא ימצא בך קוסם קסמים, אוקיי? מעונן זה אדם שקורא את תנועת העננים, ומנחש, מנחש זה אדם שקורא את פיתולי תנועת גוף הנחש.
מהמילה נחש, לא מניחוש.
נכון, מהמילה נחש, פיתולי גוף הנחש, הוא מחשף. וחובר חבר, חובר חבר זה אדם שמגלה את העתידות, אבל בפומבי. זה לא שאתה בא אל מגדת עתידות שיושבת איתך אחד על אחד. ושואל אוב,
שעל זה דיברנו.
שעל זה דיברנו, וידעוני שזה אותו דבר, ודורש אל המתים שזה שוב פעם אותו דבר. כי תואבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התואבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש, מגרש אותם מפניך. במילים אחרות, התנך נותן לנו כאן רשימה של מומחים, שהייתה ידועה לכותבי התנך, והוא אומר להם במילים מפורשות, אסור לך להסתייע בהם, כי זה נחשב לתואבה, אוקיי?
אוקיי, אז בואי נדבר על החלום בתנך בכל זאת.
אמרנו שלפי התנך, ההתגלות האלוהית נעשתה בשתי צורות. אחת בדיבור ישיר, ועל כך דיברנו, זו צורה של הנבואה, או אחת הצורות של הנבואה, והשנייה בעת תרדמה, וזאת הצורה שמעניינת אותנו בתוכנית הזאת. החלום שבו התגלה אלוהים לאדם לא התרחש בהכרח במצב שאתה קורא לו שינה, שאולי באמת דומה למצב הנפשי כפי שקבע פרויד בהבחנה שלו.
אז איך זה קורה? באיזה צורה?
התגלות בחלום יכלה להתרחש גם במצב שבו האדם היה ער לחלוטין.
זה לא דבר והיפוכו?
זה דבר והיפוכו במובן הזה שבמצב הזה הנפש שלו התהפכה, אוקיי? בבת אחת הוא ניתק מהמציאות ונכנס למצב תודעתי אחר שבו נגלה אליו אלוהים במראות ובקולות שאיש מלבדו לא ראה ולא שמע. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה מספר דניאל, שאליו נחזור בפרק הבא. דניאל כך מסופר חי בבבל. באחד הימים הוא עמד ליד הנער החידקל, זה אחד משני הנערות הגדולים שזורמים שם, ואז בבת אחת הוא נכנס למצב של תרדמה, לא למצב של שינה. ובמצב של התרדמה הוא ראה מראות אלוהים, שכאמור איש מלבדו לא ראה, והוא שמע קולות שאיש מלבדו לא שמע. ואני מצטטת מתוך פרק י' בספר דניאל, שוב פעם, מספר פסוקים שהם רלוונטיים. ביום ה-24 לחודש הראשון, כלומר לחודש ניסן, ואני הייתי ליד הנהר הגדול, הוא נהר החידקל. עכשיו מתחולל המהפך התודעתי שלו. ואשא את עיניי ויראה, והנה איש אחד לבוש בדים, ואני מדלגת קצת, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, כתוב מראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא. ואני לבדי נשארתי, ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, ואשמע את כל דבריו של אותו מלאך, וכשומעי את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה.
מין זוג של קומה כזה.
זאת התהפכות הנפש, כן. שבה אנחנו באים ואומרים, תרדמה איננה מושג מקביל לשינה כמו שאנחנו מכירים אותה במצב הרגיל שלנו. במצב הזה החלום נגלה לאדם כשהוא בסוג של עירות. והוא ממשיך ואומר, והמלאך דיבר איתו והוא נעלם דום ונשמה לא נשארה בו.
יש לנו ליאורה דוגמה נוספת לתרדמה כזאת שהיא לא שינה כמו שאנחנו מכירים?
כן, בהחלט. בספר בראשית מסופר שאברהם הקשיש נואש שאלוהים יקיים אי פעם את ההבטחה שלפיה יוולדו לו ילדים רבים. אתה יודע מה, אפילו נואש שאלוהים יממש את ההבטחה שיוולד לו ילד אחד קטן ונחמד. בתגובה לטרוניות של אברהם הורה לו אלוהים לצאת החוצה, ואמר לו שמספר צאצאיו יהיה כמספר הכוכבים שבשמיים. וכששאל אברהם איך הפעם הוא יהיה בטוח שאלוהים יקיים את ההבטחה, אמר לו אלוהים את הדברים הבאים, וכרגיל אני קוראת בקיצור רב רק את מה שחשוב לנו. ויומר אלוהים לאברהם, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואייל משולש ותור וגוזל. בעברית פשוטה, קח שלוש עגלות, שלוש עיזים ושלושה איילים, ותור שהיא סוג של יונה וגוזל. אברהם עשה כמצווה עליו, ואז אנחנו מתקרבים למה שכיוונת אליו. ממצב של עירות מוחלטת, הוא עובר למצב תודעתי אחר לחלוטין, שהתנ"ך מכנה תרדמה. ובמצב הזה הראה לו אלוהים מראות מוצפנים שאת פשרם הוא גילה לו. ויהי השמש לבוא, לבוא זה שקיעה, כן? זה לכיוון מערב. ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם. ויומר אלוהים לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום. ועינו אותם 400 שנה, ושוב אני מקצרת, ויהי השמש באה, כלומר שוקעת, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה, כלומר בין חתיכות הבשר שאברהם ביטר במצב של עירות קודם לכן.
לפני נפילתו לתרדמת.
בדיוק. וביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים ועד הנהר גדול, הכוונה לנהר פרת. בקטע הזה שקראנו כרגע בקיצור רב, יש לנו התגלות אלוהית בשתי צורות שונות. בראשונה, אלוהים נגלה לאברהם בדיבור ישיר, ואז הוא אומר לו לוותר את החיות המסכנות האלה, וההתגלות השנייה מתרחשת בעת הרדמה שלא הייתה שינה רגילה, שבה אלוהים הראה לאברהם תמונות מוצפנות, וזה לפיד האש שעובר בין הגזרים האלה, שמגלות לו שבעוד כמה מאות שנים מזמנו של אברהם, צאצאיו יהיו עבדים במצרים, זה אנחנו כמובן יודעים, אבל אתה יודע מה? שאברהם יסיר דאגה מליבו, שכן אלוהים יוציא אותם משם.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
סיפור משפחתי. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את ההיסטוריה המשפחתית שלכם לתוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית. מתנה מכם לדורות הבאים. familysounds.co.il סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
אתם מאזינים ל... עושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
ליאור, את יודעת, כמו שציינת בתחילת הפרק, ככה שאני חושב על חלומות בתנ"ך, הדבר הראשון שקופץ לי, ואני מניח שלרוב המאזינים, זה יוסף בעל החלומות, חלומותיו של יוסף.
נכון. החלומות המפורסמים ביותר בתנ"ך, שדווקא כן התרחשו בשעה של שינה, הם אלה שמצויים במחזור הסיפורים המיוחסים ליוסף. ואתה יודע מה? בוא נספר עליהם עכשיו.
בואי.
פרק למד זין שבספר בראשית מספר על מערכת היחסים האחורה ששררה בביתו של יעקב. כידוע, ואני בטוחה שכולם מכירים את זה, יעקב אהב את יוסף יותר מכל 11 בניו האחרים, דבר שעורר את קנאתם ושנאתם של האחים ליוסף. אתה יודע מה? אפשר להבין.
אפשר להבין, כן.
כי יוסף מתואר כנער עצלן, שנהג להישאר בבית אביו בשעה שאחיו השכימו לצאת בבוקר עם הצון למראה. ואם לא די בכך, הוא גם נהג להוציא את דיבתם רעה. ולהוציא דיבה רעה זה תמיד לומר דבר שקר שנועד להזיק. אבל כתוספת לשאר תכונותיו הרעות, יוסף המפונק נהג לחלום חלומות מרגיזים, שאותם יזדרז לספר, ואני שוב פעם מצטט בקיצור.
ילד כיף כזה, כן?
ילד שדורש...
כן, כן.
כפה.
כן, לא.
כן, הוא ילד מעצבן נורא.
כן, הוא ילד מעצבן. טוב. יש גם כאלה, גם בתנ"ך היו ילדים מעצבנים, זה לא חדש, כן?
לא, בתנ"ך לא היו ילדים מעצבנים.
אלא?
בתנ"ך יש ילד אחד מעצבן.
וזה הוא.
וזה יוסף,
אוקיי.
כן.
אוקיי, אז בואי נצטט.
בואי נצטט. ויראו אחיו כי אותו, את יוסף, אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה. אלומות זה תבועה שנקשרה. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו.
וזה גם מתכתב עם אחד הפרקים הקודמים שלנו, שבו דיברנו על ההיררכיה המשפחתית, ואיך הבן הבכור הוא זה שיורש את אביו, ואנחנו זוכרים שיוסף הוא הצעיר.
נכון מאוד. והיו לו באמת רצונות להגיע למקום שלא נועד לו. אתה יודע, אבל נר החלומות המרגיז שלנו חלם חלום שני, שבו הוא ראה את השמש, את הירח ואת 11 הכוכבים משתחווים לפניו. ושוב הוא רץ לגלות את חלומו לאחיו. אך הפעם נזף בו יעקב בקול רפה כזה, אתה יודע, ואמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה?
אז בעצם יש לנו פה שני חלומות, לא מתוחכמים ממש, שחולם איזה נער מעצבן. אין פה התגלות אמיתית או מסר אלוהי. הסמלים המוצפנים, וסליחה על הביטוי, הם בנאליים, במקרה הטוב. לא נורא מסובך לפרש אותם. אבל ליאורה, כמה שאני זוכר ממה שלמדתי ממך עד כה, בתנך אין סיפורים בנאליים. אם החלומות של יוסף היו חסרי חשיבות, הם לא היו נכללים בו. אני טועה, צודק?
אתה צודק לחלוטין. בתנך אין סיפורים בנאליים. וכמו שאתה אמרת, אם החלומות של יוסף לא היו חשובים, הם לא היו נכללים בתוך התנך. אתה יודע מה? לפני שנתקדם, אתן לך מפתח חשוב לקריאה מושכלת של התנך, שיסייע לנו בהמשך.
יאללה, בואי נשכפל את המפתח הזה.
קדימה. בתנך מצויים מאות סיפורים. חלקם קצרים, חלקם ארוכים. לכאורה, אתה יכול לקרוא כל סיפור כאילו הוא עומד בפני עצמו, כיחידה ספרותית עצמאית. אתה יכול לקרוא אותו ולהתעלם מהסיפורים שנמצאים לפניו ומהסיפורים שנמצאים מאחוריו. אבל תשמע אותם, זאת תהיה טעות גדולה. מי שעושה דבר שכזה, מקבל סיפור שטוח ורזה ולא מאוד חכם. וזה בדיוק מזכיר את החלומות. אתה לוקח את החלומות שלנו כיחידה מבודדת, והם באמת לא מאוד מאוד אינטליגנטים. לעומת זאת, מי שקורא את הסיפור הבודד בהקשר רחב, נוכח לדעת שהוא מתכתב עם הסיפור שלפניו, ועם הסיפור שעומד מאחוריו, ועם זה שנמצא במרחק של 300 פרקים ממנו.
אז איך הרשת הזאת מתפרסת על כל התנך עם סיפור חלומותיו של יוסף?
תראה, הרשת הזאת היא באמת כמו רשת אינטרנטית. כל הסיפורים האלה מתכתבים אחד עם השני, הם מסבירים ומלמדים זה על זה, וכולם ביחד משרתים תכלית גדולה אחת שעמדה לנגד עיני כותבי התנך, ועליה חזרנו המון פעמים. והתכלית הזאת היא לרומם ולפאר את אלוהי ישראל. זו התכלית של התנך. לספר על כוחו ועל עוצמתו ולהוכיח שהאלים שבהם האמינו בני העמים השכנים, הם לכל היותר חתיכת עץ מגולפת שאליה הם השתחוו. והדברים האלה, המפתח הזה שאומר, אתה חייב לראות מה קורה מסביב, מתארים היטב את המקרה שלנו.
אז דיורה, בואי ניקח את המפתח הזה להבנת התנך ונפתח איתו את מנעול סיפורי יוסף.
קדימה. בואי נסתכל על הדברים מנקודת מבט כוללת. תכונותיו הרעות של יוסף מסבירות את שנאת אחיו אליו, שבגללה הם מכרו אותו לסוחרים שעשו את דרכם למצרים. ומכאן שאחת המטרות שעמדו נגד עיני כותבי התנך הייתה לספק הסבר לעובדה שהסיפור המקראי עובר מארץ כנען למצרים, שממנה אנחנו נצא בעוד 400 שנים כפי שהבטיח אלוהים לאברהם בהתגלות שעליה דיברנו קודם.
הנה, קשרת את כל הדברים.
בוודאי. במצרים התרחשו שני סטים נוספים של חלומות, אבל אתה יודע מה? לפני שנגיע אליהם, אנחנו חייבים למכור את יוסף.
יש לי באמת שני יוספים, אז בואי נמכור אחד.
טוב, אז בואי נמכור אותו למצרים. באחד הימים עשה יוסף טעות פטלית, והוא יצא מהמחבוא שלו שמתחת לסינור של אבא. אחיו ניצלו את העובדה שאחיהם, חולם החלומות, נותר ללא הגנה, הם תפסו אותו ומכרו אותו לשיירה של סוחרים שעשתה את דרכה למצרים, כפי שמוכרים כל סחורה אחרת.
כנראה ממש עצבן אותם.
כן, זה עוד החל לזה, עוד בקיצור, הם כן. עוד קודם זרקו אותו לתוך בור. אבל בוא נתקדם. במצרים נמכר יוסף בשנית, הפעם לאיש בשם פוטיפר, שהיה שר הטבחים של פרעו. אנחנו, שים לב, אנחנו מתכוונים אל כיוון חצר המלוכה. הכתוב שהדגיש קודם את עצלותו של יוסף בבית אביו, מתאר אותו עכשיו בבית פוטיפר כבחור חרוץ שניהל בכישרון גדול את משק ביתו של השר הנכבד. המחבר לא מדבר על השינוי שחל באישיותו. הוא נותן לך להבין את זה דרך הפרטים שהוא מוסר, שגורמים לנו לשנות את התפיסה שלנו על יוסף.
הילד המפונק.
בדיוק. אלא מה? שעכשיו התעוררה בעיה גדולה. מסתבר שלפוטיפר הייתה אישה, ולאישה הזאת היו דרישות משלה מהבחור היפה והצעיר שהובא לביתה, שאותן הוא לא היה מוכן למלא. בסופו של דבר, הגברת הדחויה נעלבה עד עמקי נשמתה, והיא סיפרה לבעלה שיוסף ניסה לאנוס אותה. והשר האמין לשקריה של אשתו, והשליח את יוסף המסכן לבית הסוהר המלכותי, שבו נמצאו אסירים שהשר פרעו, וביניהם שני אסירים ממעמד בכיר במיוחד, שר המשקים ושר האופים.
ואולי גם שר פנים לשעבר וראש ממשלה ונשיא לשעבר ו... אוקיי.
אתה אמרת, לא אני.
כן.
אוקיי.
אז מה שר המשקים ושר האופים החבר'ה האלה עשו? מה הביא אותם לכלא?
הכתוב לא מגלה מה היה חטאם של שני השרים, אבל הם נגעו במזונו של המלך, וגם במשקה של המלך, ולכן הרעלה נשמעת כאפשרות הסבירה ביותר. והרעלה הייתה אחת הצורות המקובלות להיפטר ממלכים, ומסיבה זאת, מלכים נהגו להשתמש בתואם מלכותי, וייתכן שלקח התכוון הסופר, אבל הוא לא אמר לנו את זה.
אוקיי.
מה שהוא כן אומר לנו, שבבית הסוהר פגש יוסף את שני השרים האלה, והפגישה עם השניים האלה מובילה אותנו לסט חלומות שני, מתוך שלושה. וכך מסופר. באחד הלילות חלמו שר האופים ושר המשקים, כל איש חלם את חלומו, ואני מצטטת. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, כלומר באותו לילה, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא אליהם יוסף בבוקר, ויר אותם, והינם זועפים, וישאל, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו, ופותר אין אותו.
אז למה החבר'ה שלנו זועפים? סך הכל חלמו חלום, לא? מה?
כן, אבל החלום שלהם קשור קשר ישיר לאמונה שהאלים העבירו אליהם בחלום מסר מוצפן לגבי עתידם. עכשיו, כדי לפענח את הצופן של החלום, היה צורך בפותר חלומות מקצועי, ומה לעשות? הנהלת בית הסוהר המלכותי לא סיפקה מומחה שכזה לאסירים שלה.
אבל אז בא איזשהו טוויסט, כי יש לנו מישהו שכבר חלם חלומות.
נכון מאוד. אבל בדיוק לנקודה הזאת נכנס יוסף לסיפור. יוסף ביקש מהשניים שיספרו לו על מה חלמו, ועכשיו אני מדגישה, לכאורה, אבל באמת רק לכאורה, הוא פתר את חלומם. לשר המשקים הוא הודיע שבעוד שלושה ימים הוא יחזור לארמון למזוג את המשקה של פרעו. ולשר האופים הוא גילה שבעוד שלושה ימים הוא יוצא להורג בתלייה. ואתה יודע מה? כך באמת היה. זה חזר לארמון למזוג את יינו של פרעו, וזה הוצא להורג, והאסיר יוסף המשיך לחלות את ימיו בבית האסורים. חלפו שנתיים נוספות, ועכשיו הסיפור שלנו שתחילתו בארץ כנען, והמשכו בבית פוטיפר, והוא מתגלגל לבית הסוהר, מתקדם עכשיו אל ארמונו של פרעו, המלך הגדול של מצרים, שבאמת הייתה הממלכה החזקה והחשובה ביותר בעולם הקדום. באחד הלילות חלם פרעו שני חלומות שאליהם, אל הסט הזה, חותר הסיפור מההתחלה.
זאת אומרת, הכינו אותנו דרך מאוד ארוכה, מספר פרקים ומספר חלומות, לסיפור הזה על החלומות האלה שאליהם בעצם כיוונו כותבי התנך.
בדיוק. הכל מתכנס לסט הזה של שני החלומות שחלם פרעו. זאת הנקודה שחשובה לנו. בוא נקרא את הפסוקים החשובים לנו, ואחר כך נפענח אותם.
אלו פסוקים, אגב, מאוד מוכרים.
כן, בהחלט. אבל תראה את
נשים לב לדקויות.
תשים לב לטוויסט שנמצא לנו בסוף, ותזכור מה שאמרתי לך קודם, שיש לנו את שני החלומות שחלמו השרים, ואני אמרתי לך, לכאורה, ורק לכאורה, יוסף פתר את החלומות שלהם. תזכור את המילה לכאורה.
אני אזכיר לך אותה.
בדיוק. כן. אז תזכור שהיא מחכה לנו. בוא נקרא את החלומות האלה. והיא מקץ שנתיים. כלומר, הוא יושב עוד שנתיים בבית הכלא. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, יאור זה הנילוס, והנה מן היאור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל, כלומר ליד, הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעו. הוא מבין שזה חלום שאיננו תמים, ואז הוא מיד נרדם בשנית ומגיע החלום הבא של הסט. וישן ויחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים, קדים זאת רוח שבאה מהמזרח, צומחות אחריהן, ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעו והנה חלום. ויהי בבוקר ותיפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעו להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעו.
זאת אומרת, המלך חולם שני חלומות, מבעיתים ומלחיצים, בבוקר הוא מתעורר, קורא לפותרי החלומות המקצועיים, אלה שפתרו לו חלומות בעבר ומן הסתם יפתרו בהמשך, ואף אחד לא עוזר לו.
בוודאי, ולכן הוא כל כך נרעש, הוא הבין שהחלומות שהוא חלם היו סוג של התגלות של האלים, שהביאו לו מסרים לגבי העתיד, והוא חייב לדעת מה הם, הוא מלך. אוקיי? אז הוא סיפר לחרטומים את המראות שהוא ראה, וכמו שאמרנו, אף אחד מהם לא היה מסוגל לומר לו את משמעם. ואז לעת הזאת נזכר שר המשקים באסיר יוסף, והוא סיפר למלך הודותיו. ויוסף הובהל מבית הסוהר, והתייצב בפני המלך, שחזר בפעם השנייה על פרטי שני החלומות שחלם. אתה יודע מה? אני אקרא שוב פעם רק את הפסוק החשוב לנו. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר, בלעדיי אלוהים יענה לך, לא צריך אותי. ושוב, ודיברנו על המילה לכאורה, ושוב לכאורה, ורק לכאורה, פתר יוסף את הסוד שבחלום, והוא אמר לו כך, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. אתה שם לב? כן, הדגש כן. הוא על אלוהים. שבע הפרות הטובות, שבע שנים הנה. ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה. וכולנו יודעים שהעתיד שהיה צפון במראות שראה פרעה בחלום, היה שעל מצרים צפויות להגיע שבע שנות שובע ושפע גדול. אבל שבעקבות שבע השנים הטובות האלה, תבונה שבע שנות רעב גדול, שכמותו לא ידעה מצרים מעודה. ויוסף חותם את הפיענוח של החלום בדברים האלה. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. כי נכון הדבר מאים האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו.
אז במקרה שלנו, ידיעת העתיד הזאת היא לא רק סתם נבואית מה הולך לקרות מחר, היא קריטית לממלכה. זאת אומרת, היא אפשרה גם למלך להתכונן בשבע שנות השפע לשבע שנות הרב. זאת אומרת, יוסף, הוא הציע, מן הסתם אנחנו מכירים את הסיפור, לפרעה לנצל את השנים להגירת מזון, להכיל לתושבי מצרים בשנות הרב עם אותו מזון, ופרעה הבין מיד שיוסף מדבר אמת.
אז בוא נקרא מה שאומר פרעה. פרעה שומע את מה שאמר יוסף. והוא מבין שהוא צריך להיערך לקראת שבע השנים הרעות האלה, והוא אומר כך, הנמצא כזה איש, כיוסף, אשר רוח אלוהים בו, ויומר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. רק הכיסא אגדל ממך. כלומר, אתה בעצם תהיה...
קיבל שדרוג.
כן.
משמעותי.
מבית הסוהר...
ליועץ המלך.
משנה למלך. רק הכיסא אגדל ממך. כלומר, רק כס המלוכה גדול ממך, והופך להיות משנה שני למלך.
אז לאורה, אמרת קודם כמה פעמים שיוסף פותר את החלומות בכאילו. אבל יוסף בעל החלומות, יוסף פותר החלומות. הנה, הוא פתר את החלומות של פרו וגם של השרים לפני זה, לא?
חס ושלום יותם.
למה?
אסור לומר דבר כזה. אנחנו הדגשנו קודם שהתנ"ך אוסר לחלוטין את השימוש בפותרי חלומות מקצועיים, כמו חרטומים, כמו מכשפים, כמו קוראים בכבד וקוראים בציפורים. לו ידע יוסף לפתור חלומות, הוא היה חרטום מצרי שנחשב גם למכשף. ואז הוא היה, לפי התנ"ך, חוטא. ואת זה התנ"ך לא מרשה.
אבל אם אנחנו קוראים קדימה את אותו הסיפור, בפרק מ"א, פרו עצמו מכנה את יוסף צופנת פענח, מפענח הצפנים, אם אני מבין נכון.
נכון מאוד. יוסף אכן מכונה צופנת פענח בדיוק כמו שאתה אמרת, מפענח הצפנים. והדעה שהוא ניחן ביכולת לפענח חלומות, באמת מקובלת במקורות העתיקים וגם בציבור הרחב. אלא שהדעה הזאת סותרת את עמדת התנ"ך, שגם עליה דיברנו קודם, שלפיה רק אלוהים יודע את צפונות העתיד, ואלוהים מגלה את פני העתיד לאנשים שאליהם הוא נגלה. ועכשיו בוא נקשיב פעם נוספת לתשובות שנתן יוסף לשני השרים ולפרעו שקראנו קודם. את שני השרים הוא שואל את הדבר הזה, מדוע פניכם רעים היום? והם אומרים לו, חלום חלמנו והוא פותר אין לו. ומה עונה להם יוסף? הוא אומר להם, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. כלומר, הפתרון הוא לא אצלי, הוא אצל אלוהים.
אני סוג של כלי.
בדיוק, הוא המתווך. ועכשיו תראה שזה בדיוק מה שהוא יעשה גם עם פרעו. הוא בסך הכל מתווך. הוא אומר כך לפרעו, בלעדיי, כלומר, הוא לא צריך אותי, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעו. ואחר כך הוא ממשיך ומדבר ומדבר, והוא אומר לפרעו, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעו. במילים האחרות, מי שנגלה לפרעו בלילה, זה לא היה אחד האלים של מצרים. זה היה אלוהים שלנו, והוא אומר לו מה יעשה. וממשיך ואומר, אשר האלוהים עושה הראה את פרעה, הוא חוזר על זה פעם שנייה, והוא חוזר על זה בפעם השלישית. כי נכון הדבר מעם האלוהים, הוא ממהר אלוהים לעשותו. הטקסט אומר דברים לגמרי ברורים. פתרון החלומות היה בידי אלוהים. ואלוהים באמת השתמש ביוסף כמתווך להעביר את הפתרון של החלומות לידיעת פרעו.
ואם הפתרונות האלה על אותו קו מחשבה הם נכונים, אז הוא אומר שהאלוהים הוא האל האמיתי, שהוא יודע מה עתיד לבוא על מצרים.
נכון מאוד, וכל התנ"ך נכתב בדיוק לצורך הדבר הזה, כדי לבוא ולומר את מה שאמרת, שאלוהים הוא האלוהים האמיתי, שיודע את צפונות העתיד, שיודע מה עתיד לקרות, ויודע מה עתיד לקרות למצרים ולפרעה עצמו.
אז למה היה כל כך חשוב לכותבי התנ"ך לספר על החלומות האלה של פרעה, שהדבר האחרון שאפשר להגיד עליהם שהם שיא התחכום, הם גם חלומות די פשוטים?
תראה, זאת שאלת השאלות. ונגיד את הדברים ככה. אנחנו בעושים תנ"ך שייכים לרשת של עושים היסטוריה, שמיד מסגירה את המתודה שלפיה אנחנו שנינו עובדים, וזה קשור. המתודה הזאת אומר דבר פשוט, שסיפורי התנ"ך מתארים את הימים שבהם הם הועלו על הכתב, ושלא מתארים את הימים של ימינו. זאת אומרת, הם שייכים לזמנם. ואם אנחנו נבין את זמן הסיפור, ואת מה שעמד לנגד עיני הכותב, נוכל להבין את הסיפור כולו. בוא נתקדם. נהוג לתארך את הסיפורים שבספר בראשית, איפשהו לשנים שבין 1800 לפני הספירה ל-1600 לפני הספירה. הדיוק הכרונולוגי לא ממש חשוב לנו, והוא ממילא לא מדויק. אז בואו ניקח את ה-200 שנים האלה כמתארים את זמן הסיפור שלנו, ונשאל מה היה באותן שנים בארץ כנען ובמצרים.
אז מה היה באותן שנים בארץ כנען ובמצרים?
טוב ששאלת.
כן.
בארץ כנען יש בשנים האלה פחות או יותר כלום אחד גדול. היא הייתה ארץ ענייה. היא הייתה חור נידח, עני ושומם, ודל אוכלוסין. ואתה יודע מה? זאת גם התמונה שעולה מתוך ספר בראשית. לעומת זאת, מצרים, השכנה, הייתה באותם ימים עצמם הממלכה החזקה והעשירה והמפותחת ביותר בעולם הקדום. בשלב הזה חגגו שושלות הפרעונים לכל הפחות 2,000 ימי הולדת לממלכתם הנפלאה. ואתה יודע מה? שפע הארכיאולוגיה המצרית מוכיחה את האמת הזו באופן חד משמעי.
אין מוזיאון בעולם שאין בו אגף עתיקות מצרים.
נכון, ובצדק. ונקודה נוספת שמסגירה מדוע כל כך חשוב היה שאלוהים נגלה לפרעו בחלומו וגילה לו לפרעו, מה עתיד לקרות לפרעו, היא שפרעו עצמו לא נחשב אדם רגיל. המיתולוגיה המצרית והתרבות המצרית ראתה בפרעונים חצי אל. הם האמינו שפרעו, המלך, זה השם של המלכים, כל מלכי מצרים נקראו פרעו, אפילו קליאופטרה שהייתה בכלל יווניה, קראה לעצמה פרעו. אבל זה לא שייך לנו. מה שחשוב לנו זה שפרעו נחשב לחצי אל. מצד האבא הוא היה בנו של האל רע, הרי, שעמד בראש הפנתיאון של האלים של מצרים. ומצד הבשר הוא היה בן של אישה ממוצא מיוחס.
אז מצד אחד עומדת ממלכה גדולה, מדהימה, מפותחת, שבראשה עומד מלך גדול.
שהוא בעצמו חצי אל.
שהוא חצי אל. בוודא. ומצד שני, ארץ ישראל הקטנה, חור נידח, כמו שאמרת, ארצו של האלוהים. בקיצור, ההבדל שבין שוויצריה לסומליה.
נכון מאוד. באמת, מצד אחד יש לך את המלך החזק ביותר בעולם הקדום, שבגלל החוזק שלו, נחשב חצי אל בעיני בני עמו, ומצד השני עומד לך האל הגדול והחזק ביותר ביקום שעליו מספר התנך. אלא מה? שאף אחד לא ידע על קיומו, זולת האסיר יוסף ועוד 3.5 אנשים מסכנים ומזי רעב.
אז איך מוכיחים, אני מתכוון כותבי התנך, שאלוהי ישראל גדול וחזק מפרעו, שהוא האלוהות המצרית בהתגלמותה?
את יודע מה? התשובה היא פשוטה מאוד. על ידי סיפורים שמתארים שאלוהי ישראל ביזה ושיטה והיטל בפרעו שייצג את האלוהות המצרית. ועל ידי סיפורים שמראים שאלוהי ישראל עשה בית ספר לפרעו והראה לו מי באמת האל הגדול בשכונה. והדברים האלה מחזירים אותנו למפתח שעליו דיברנו קודם, שלפיו קיימת רשת מגמתית שקושרת יחד את כל סיפורי התנך. ואתה יודע מה? בוא נסתכל על איך הדברים האלה עובדים בקונטקסט הרחב. התנך, כבר אמרנו בפרקים הקודמים שלנו, ואתה יודע מה? עוד נחזור ונגיד את זה גם בעתיד, נכתב בימים שבהם מעמד האישה היה נמוך בהרבה בהשוואה לזה של הגבר.
זה אבל... טעון שיפור גם היום, כן, אני כבר רואה את הפרצופים נכון. שאת עושה.
אתה יודע מה, אתה יודע מה, נפתח סוגריים. קיבלתי לא מעט מסרונים, בעיקר ממאזינות שלנו, שכתבו וביקשו שנדבר על הכוח של האישה בתנך. אין דבר כזה. התנך אף פעם לא יתאר את האישה כחזקה. הוא תמיד, אם הוא יראה אותה כחזקה, הוא ישתמש בה כדי להנמיך את הגבר. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. ואחת הצורות שבהם כותבי התנך השתמשו בנשים, היה כדי להשפיל את הגבר.
אבל יורה, יש לנו את ספר שופטים, שבו מסופר שיעל הרגה את סיסרא, שר הצבא הכנעני הגדול, והנה מי שהורג אותו, זו אישה, כל הכבוד.
לא בדיוק. קודם אלא... כל, היא הרגה אדם ישן.
שזה לא מכובד.
זה לגמרי לא מכובד. אוקיי. אבל דבר נוסף, זה לוקח אותנו הרבה אחורנית. דבורה גייסה לצורך המלחמה בסיסרא קואליציה של חילות. זה קואליציה קטנטונת, אבל לא משנה. ומי שהיה אמור להוביל את הצבא, היה דמות בשם ברק בן אבינועם. והוא לא מוכן לצאת למלחמה בלעדי דבורה. ואז היא אומרת לו, אתה מכריח אותי לצאת למלחמה, תדע לך שהכבוד של המלחמה יינתן לאישה ולא לך. הכבוד יילקח ממך.
זאת אומרת, היא כלי יעל כדי בכלל לשים אותו בסיפור אחר.
יעל היא כלי לבזות שניים. את ברק בן אבינועם שלא היה מוכן לצאת למלחמה ללא אישה, כלומר דבורה, וכמובן להראות ששר הצבא הכנעני הוצא להורג על ידי אישה. שני ציפורים במכה אחת.
זה לא משהו פמיניסטי.
אין פמיניזם, אנחנו מדברים על 3,000 שנה אחורנית, אין פמיניזם אז. אתה יודע מה, יש לנו עוד כמה דוגמאות, ניתן שתיים ונתקדם. יש לנו במקום אחר מסופר שאישה השליחה חתיכת ברזל, שפגעה בראשו של אדם בשם אבימלך, שהיה בנו של גדעון. אנחנו לא יודעים הרבה על אבימלך, אבל מה שכן חשוב לנו, שבשנייה שקדמה למותו, הוא ביקש מהנער שמשרת אותו, שיהרוג אותו, לבל יגידו שאישה הרגה אותו. ואני אתן את הדוגמה האחרונה, אנחנו חייבים להקדיש לדמות הזאת פרק, ואנחנו נעשה את זה. כותבי התנ"ך השתמשו באיזבל, שהייתה אשתו של אחאב כדי להשפיל את אחאב. אלא מה? שאחאב במציאות היה אחד המלכים הגדולים, החכמים והאמיצים שקמו לישראל. ואני חושבת שאנחנו צריכים להקדיש גם לדמות הבאמת מפוארת הזו פרק מיוחד.
ליאורה, יש לנו אבל את שרה, עוד אישה משמעותית בתנ"ך. הקדשנו תוכנית מיוחדת לסיפור המסע של אברהם, לוט ושרה שבאה איתם לארץ כנען.
נכון, הם באמת מגיעים לארץ כנען, וארץ כנען חור נידח. הרעב פקד את הארץ, והם נאלצו לברוח למצרים. וכשמגיעים לשעריה של מצרים, אברהם חשש שדבר יופיה האגדי של שרה יגיע לאוזניו של פרעה, והוא יחשוק בה. וכצפוי זה בדיוק מה שהיה. שרה נמסרה לפרעה, אבל מי שרצה המלך לממש את האהבה שלו לאישה היפה והחדשה, עיקה אותו אלוהים ואת בני ביתו בנגעים קשים, עד שלפרעו המסכן לא נותרה ברירה, אלא להחזיר לאברהם את שרה, ועוד להוסיף למשלוח תשלום נכבד בצורה של רכוש, של כסף וזהב ומקנה לרוב.
זה הגיוני הסיפור הזה?
לא. מנקודת מבט היסטורית, אין מצב ששרה הגיעה לבית פרעו. צריך לזכור שהניסויים של מלכים שחיו בעולם הקדום, אתה יודע מה, עד זמנן של דיאנה ושל קייט מדלטון, היו ניסויים פוליטיים ששירתו את האינטרסים של הממלכות. מנקודת מבט היסטורית, לשרה לא היה שום ערך פוליטי, ולכן ההנחה שאיזושהי פליטה מזת רעב הגיעה לחדר המיטות של המלך, היא אבסורדית לחלוטין. אבל מה, הסיפור שלפיו פרעו חמד בשרה נועד להראות כיצד בגלל אישה היכה אלוהים את פרעו שנחשב אלה מחצה. ואנחנו צריכים לקרוא את זה בצורה כזו. אלוהי ישראל היכה את אלוהי מצרים. וזה מוביל אותנו לעשר המכות שספג פרעו אחר 400 שנים יותר מאוחר.
אם כבר מדברים על מכות שאלוהי ישראל היכה את אלוהי מצרים, כן.
נכון. אז אנחנו מגיעים לימי יציאת מצרים ולזמנו של משה ואהרון, שבאים ודורשים מפרעה שיוציא את בני ישראל מעבדותם. ופרעה כמובן מסרב, והסירוב של פרעה נותן הזדמנות לכותב המקראי לספר שאלוהי ישראל היכה את פרעה 10 מכות כואבות עד שזה למד את לקחו.
יותר מזה, גם פרעה ליבו הוקשה על ידי האל. זאת אומרת, יש פה כוונה מראש לעשות איזשהו אות ומופת ולהראות מי החזק בשכונה, כמו שאמרת.
בדיוק. עכשיו, אני אקח את זה גם מכיוון אחר. לו היה מסופר שפרעה מיד נעתר לבקשת אלוהים.
יותר חלש.
בדיוק, זה היה מחליש, זאת אומרת, גם לא הייתה שום סיבה להקות אותו.
כן.
ואז לא יכולנו להראות את כוחו העצום של אלוהי ישראל שהיכה את מי? את האלוהות החזקה ביותר במזרח הקדום, את מצרים. ואתה רוצה להוסיף על זה? תוסיף על זה גם את המכה ה-11.
שהיא?
הוא הטביע את מרכבות פרעה בים סוף. כשאתה מסתכל על הסיפור שלנו בהקשרים הרחבים שלו, אתה מיד רואה את המגמה הברורה של כותבי התנך להשפיל את האלוהות המצרית ולהוכיח שאלוהי ישראל חזק יותר. וזה מחזיר אותנו לחלום של יוסף ולטענה שאלוהים הוא זה שנגלה לפרעו בחלומו וזה שקבע את עתידה של מצרים. ולכן יוסף אומר לפרעו, אשר האלוהים עושה הראה את פרעו, אומר לו בדיוק מה שאלוהים מתכוון לעשות למצרים, הוא הראה לך, רק תיקח את הדברים ברצינות. ואם נקבל את ההנחה שאלוהים הוא זה שנגלה לפרעו בחלום, אזי אין פלא שחכמיו לא יכלו לפתור את חלומותיו. שהרי ברור שאלוהי ישראל לא ידבר עם חרטומים ומחשפים מצריים.
זאת אומרת, הקוד שלו שונה. ועכשיו נראה לי שגם אני מצליח להבין את החשיבות של החלומות שבמחזור הסיפורים שמיוחסים ליוסף, שזה בעצם ההוכחה שהגודל של מצרים, כן, לא קובע, אלא הגודל של האל.
נכון מאוד. המסר של שלושת מחזורי החלומות, ובעיקר של שני החלומות שחלם פרעו, אומר דבר כזה, אלוהי ישראל הקטנה והמסכנה חזק בהרבה מפרעו, המלך החזק בעולם הקדום, שנחשב לבנו של האל רע, שעמד בראש פנתיאון האלים של מצרים, ומכאן שאנחנו בעצם מדברים על מלחמה בין אלים, או שהחלום שימש לצורך המלחמה בין האלים.
אז עד כאן ליאורה לפרק הזה, מה נדבר בפרק הבא?
בפרק הבא אנחנו נדבר על ספר דניאל שכמעט שאיננו מוכר לציבור הרחב. בזמנו של דניאל היו הפרעונים המצרים נחלת ההיסטוריה, והאימפרטור הגדול היה מיודענו נבוכדנצר מלך בבל. ולפיכך אנחנו צריכים לצפות שבית הספר שעשה אלוהי ישראל לפרעו, עבר לבבל, אבל על כך אנחנו נדבר הבא. בפרק הבא של עושים תנך. ועד שאנחנו ניפגש בפרק הבא, אנחנו מבקשים מהמאזינים שיכתבו לנו מה דעתם על הפינה של עושים מטבעות לשון.
להתראות ליאורה.
להתראות יותם, ותודה.
אתם מאזינים לעושים תנך. עושים תנך.